שלום עליכם חבריי היקרים והאהובים. אנחנו לומדים מסכת סוכה בדף ח' עמוד ב'. אמר רבי לוי משום רבי מאיר, שתי סוכות של יוצרים זו לפני מזו, הפנימית אינה סוכה וחייבת במזוזה, והחיצונה סוכה פטורה מן המזוזה. יש אדם שהוא יוצר כלי חרס, והוא עובד קשה, לאו דווקא קשה, אבל נניח, ויש לו שני צריפים, שתי סוכות. בסוכה הפנימית הוא יושן, אוכל. בסוכה החיצונית הוא מראה לכולם את הסחורה שלו שהוא עשה. איך כותב רשי? כך היה דרך שיוצרי כלי חרץ במימיהם עושים להם שתי סוכות זו לפני מזו. בפנימית הוא דר ומצניע כדעותיו, ובחיצונה הוא עושה מלאכתו ומוציא כדעותיו למכור. בפנימית הוא חי והוא משאיר את הדברים שלו, ובסוכה החיצונית הוא עובד והוא גם מראה את הסחורה שלו. כתוב בגמרא, הפנימית אינה סוכה. אם הוא רוצה לצאת ידי סוכה בסוכה הפנימית, הוא לא יכול לצאת. למה? רש"י כותב, דלא מינקרא מילתא דלא שם סוכה הוא דר בו. לא ניכר שהוא גר בסוכה הפנימית לשם סוכה. למה? כי הוא גר שם כל ימות השנה, ורוב תשמיתו וסעודתו ושינתו שם. הוא חי שם, אוכל שם, ישן שם. לכן זה לא נחשב לסוכה. אבל חייבת מזוזה, כי הוא דר בו, הוא גר בו. ולכן זה חייב במזוזה. החיצונה היא סוכה, הוא יכול לצאת ידי חובת סוכה, והוא לא צריך לעשות את זה במיוחד לשם חג, כי אנחנו פוסקים כמו בית הלל, שלא חייב לבנות סוכה לשם סוכה לשמה, ולכן הוא יכול לצאת ידי חובת סוכה בסוכה החיצונה, ופטורה מן המזוזה. רש"י כותב שפטורה מן המזוזה, למה? דלאו דירי, זה לא נחשב לדירה, שאינה עשויה אלא לצאת ולבוא דרך שם ולהכניס שם תגרים. מכניס מי שרוצה לקנות, מכניס אותו, אבל זה לא נחשב למקום דירה. כך דברי הגמרא. ובאמת העתיקו את הגמרא הזאת הראש והריף, וגם בטור בשולחן ערוך באורח חיים בסימן תרפ"ש ל"ו סעיף ב'. אבל מה שתמוה הוא שהרמב״ם הרמב״ם בהלכות סוכה לא הביא את ההלכה הזאת, וההלכה הזאת מובאת בגמרא ואין חולק עליה, ולכן זה מעורר אצלנו תמיהה מדוע הרמב״ם השמיט את הגמרא הזאת. ובפירוש רבנו חננאל כתב שההלכה הזאת פשוטה היא, ולכן אנחנו צריכים להבין מדוע השמיט הרמב״ם את ההלכה הפשוטה הזאת. וביותר יש לתמוע שהרמב״ם בהלכות מזוזה כתב בפרק ו' הלכה ט', שתי סוכות של יוצרים זו לפנים מזו, החיצונה פטורה מן המזוזה לפי שאינה קבועה. וכמובן שהחיצונה פטורה מן המזוזה לפי שאינה קבועה, אז הסוכה החיצונית פטורה מן המזוזה. זאת אומרת שבהלכות מזוזה הרמב״ם פסק את הגמרא הזאת, ואילו בהלכות סוכה הוא השמיט. ואנחנו יודעים שדין סוכה ודין מזוזה תלויים זה בזה. אם זה חייב במזוזה, זה פטור מסוכה, אי אפשר לצאת ידי מצוות סוכה. אם זה פטור ממזוזה, אז זה חייב מסוכה, אז אפשר לצאת ידי חובת סוכה. זאת אומרת, אם זה פטור ממזוזה, סימן שהוא לא גר שם באופן קבוע, ולכן הוא יכול לעשות מזה סוכה. אם זה חייב במזוזה, סימן שהוא גר שם באופן קבוע, והוא לא יכול לעשות מזה סוכה. ולכן הדין של מזוזה והדין של של סוכה תלויים זה בזה, כמו שכתוב בגמרא, שהפנימית אינה סוכה, כי הוא גר שם באופן קבוע, אוכל שם, ולכן חייב, ולכן חייב במזוזה. החיצונה, אפשר לעשות סוכה, אפשר לצאת מדי מצוות סוכה, זה לא קבוע, רק מכניס שם אנשים קצת, אבל זה לא מדבר במקום מגורים קבוע, ולכן זה גם פטור מן המזוזה. ואם ככה, אז אנחנו צריכים להבין מדוע הרמב״ם בהלכות מזוזה פסק את הגמרא הזאת של שתי הסוכות. ואילו בהלכות סוכה הוא השמיט את ההלכה הזאת, אם הוא לא סבר את ההלכה, שישמיט את זה גם בהלכות מזוזה. ואם הוא כן סובר, שיביא את זה בהלכות סוכה. עוד דבר מוזר, יש ספר של הגאון רבי ישעיה פיק, שנקרא עומר השכחה. ושם הוא אסף את כל ההלכות שהרמב״ם השמיט. ומשום מה, הוא השמיט את ההשמטה הזאת. הוא לא עמד על כך שהרמב״ם השמיט את ההלכה. וגם הוא זה. וכבר עמד על זה בספר ארוך לנר על מסכת סוכה. כדי לענות על התמיות הללו, אנחנו נביא את תירוצו של הספר נתן פריו על מסכת סוכה בעמוד ממבב. בחידושי הריטב"א החדשים של הוצאת מוסד הרב קוק, הוא כותב על הגמרא, הפנימית אינה סוכה, וזה לשונו, איקא דקשיא להו, אמאי אינה סוכה, כיוון שמסוככת כהלכתה, ולא באיה עשייה לשם אחד. יש שמקשים, מדוע אינה סוכה? הפנימית, הסוכה הפנימית, הצריף הפנימי, הרי היא מסוככת כי הלכתה, יש סכך. הוא לא בנה את זה לשם סוכה, לא צריך לבנות לשם סוכה. אנחנו פוסקים לא כמו בית שמאי, אלא כמו בית הלל, שלא צריך עשייה לשם סוכה. אז מדוע באמת הסוכה הפנימית אינה נחשבת לסוכה? מה, למה הוא לא יכול לצאת ידי חובת סוכה בסוכה הפנימית? עונה הריטב"א, ומפר שאלה, דהכי כמה, אינה סוכה לעניין חייב מזוזה, וחייבת במזוזה. איזה חידוש חדש מחודש של הריטב"א. הריטב"א מפרש את הגמרא אחרת מרש"י. רש"י למד פשט בגמרא שהכוונה שאינה סוכה, זאת אומרת, וזה הפשט הפשוט בגמרא, אינה סוכה אינו יכול לצאת ידי מצוות סוכה בסוכה הפנימית שהוא גר שם. ואילו הריטב"א למד לא, אינה סוכה ביחס לחיוב מזוזה. כי אם זה היה סוכה, אז היה פטור ממזוזה. אבל אם אנחנו אומרים אינה סוכה, אנחנו מתכוונים לומר שאינה סוכה ביחס, בהקשר של חיוב מזוזה. ואם זה אינה סוכה ביחס לחיוב מזוזה, הכוונה שבאמת חייב במזוזה. כי אם זה כן היה סוכה ביחס לחיוב מזוזה, היה פטור ממזוזה. אבל כשאנחנו אומרים אינה סוכה, אנחנו בעצם אומרים חייב במזוזה. זה הפירוש של הריטב"א. אז אינה סוכה, אין הכוונה שפסולה לסוכה, אלא הכוונה בדרך כלל כשמקום אינו סוכה, אינה סוכה, אז חייב במזוזה. אז זה מה שהתכוונו לומר, אינה סוכה, פירושו של דבר שאין לזה דין סוכה בקשר לאוכלות מזוזה, וחייב במזוזה. אבל לעניין סוכה, מה עם דיני סוכה? באמת אפשר לצאת ים יהיה מצוות סוכה. זאת אומרת שיש כאן שני דברים שלכאורה היו סותרים, אבל לפי הריטב"א הם לא סותרים. מצד אחד אפשר לצאת ידי מצוות סוכה, ומצד שני, ולכן זה כאילו דירת ארעי, זה לא דירה אמיתית, אבל מצד שני בכל זאת חייבת למזוזה. ואף על פי שכתוב בגמרא במסכת יומא, בדף י' עמד א', סוכת החג בחג, מה הדין של סוכה בחג הסוכות? רבי יהודה מחייב וחכמים פותרים ממזוזה משום דסוכה דירת ארעי בעינן. סוכה צריך להיות דירת ארעי, ולכן אם יש לנו סוכה זה ממילא פטור ממזוזה. אבל פה זה יוצא מן הכלל, הסוכה הפנימית של היוצרים חייבת במזוזה. זאת אומרת, זה עדיין עכשיו סוכה, זה מספיק הרי להיות סוכה, זה מסוכחת כלכתה כמו הקושיה של הריטבה, הרי יש לזה שכח, זה דירת הרי, למה שיהיה פטור מסוכה? באמת הכוון, למה שאפשר לצאת ידי מצד סוכה? והאמת היא שאפשר לצאת ידי מצד סוכה, אבל מכיוון שהוא גר שם באופן קבוע, זה גם חייב במזוזה. אז שני הדברים, ואילו הסוכה החיצונית פטורה ממזוזה משום שאינה קבועה, וגם אפשר לצאת ידי מצד סוכה. ולפי פירוש זה יוצא שסוכת היוצרים, גם הסוכה הפנימית וגם הסוכה החיצונית, בשניהם אפשר לשבת בסוכות, ושתיהן נחשבות לסוכות, גם הסוכה הפנימית וגם הסוכה החיצונית. ומה שאמרנו שהפנימית אינה סוכה, אין הכוונה שפסולה לסוכה, שבוודאי כשרה, היא עשויה כהלכתה. יש שלוש דפנות, יש שכח, הכל כשר כשר. אלא מה, מה הכוונה שאינה סוכה בגמרא? שאינה סוכה לעניין ביחס למזוזה. שאפילו שיוצאים מדי חובת סוכה, אבל כשמסתכלים על זה במשקפיים של הלכות מזוזה, רואים פה שאין סוכה, ואם אין סוכה חייבת במזוזה. יש אגב להוסיף, שמה שאמרנו שהסוכה הפנימית חייבת במזוזה, הכוונה בשאר ימות השנה. למה? כי בסוכות זה כמו סוכת החג בחג. אנחנו ראינו שסוכת החג בחג תורה. ולכן גם כאן בסוכות יהיה פטור במזוזה. אבל בשאר ימות השנה יהיה חייב במזוזה. ובסוכות יהיה פטור במזוזה, אבל אפשר לצאת ידי מצוות סוכה. אז זה מה שיוצא לנו מפירוש הריטב"א בגמרא. ועכשיו אנחנו מבינים היטב למה השמיט הרמב״ם בהלכות סוכה את הדין של סוכת היוצרים, שהרמב״ם אולי נאמר מפרש כמו הריטב"א, שמה שכתוב בגמרא שהפנימית אינה סוכה, אין הכוונה שפסולה לסוכה, אלא כוונת הגמרא שאין דינה כסוכה ביחס למזוזה, להגיד שפטורה ממזוזה, שסוכת היוצרים באמת חייבת במזוזה, כיוון שהסוכה הזאת היא דירת קבע, ובכל ימות השנה אדם גר שם באופן קבוע, ולכן זה צריך להיות חייבת במזוזה. נמצא שאין שום חידוש בסוכת היוצרים ביחס בהקשר של הלכות סוכה, שסוכת היוצרים הרי היא עשויה כהלכתה, גם הפנימית וגם החיצונית. אם ככה, שניהם סוכות. אז מה הרמב״ם היה מחדש לנו אם היה אומר לנו ששתיהם נחשבות לסוכות, גם הסוכה החיצונה וגם הסוכה הפנימית? הרי זה אנחנו יודעים מעצמנו, אין פה שום חידוש. מה הגמרא מחלקת בין פנימית לחיצונית? חילוק של הגמרא הוא ביחס להלכות מזוזה, שהחיצונית פטורה ממזוזה והפנימית חייבת ממזוזה. ואת זה הרמב״ם באמת הביא בהלכות מזוזה, שהחיצונה פתורה, למה? משום שהיא לא דירת קבע. והפנימית כמובן יהיה חייב במזוזה, כי היא כן דירת קבע. כל זה לעניין הלכות מזוזה. וזה אפשר להביא מהרמב״ם בהלכות מזוזה. אבל בהלכות סוכה, הרמב״ם לא הטריח את עצמו להביא את ההלכה הזאת, כי זו הלכה פשוטה. שאם יש סוכה שבנויה כהלכתה, עם שחך ועם פנות במקום מה שצריך, כמובן שחייה שאפשר לצאת ידי מצוות סוכה. כמובן שזה נחשב לסוכה כשרה. למה הרמב״ם צריך להביא את זה? ולכן באמת, הוא לא הביא את זה. זאת אומרת שהקושיה של הרטב"א היא כל כך חזקה שאנחנו נשארים עם הקושיה בתירוץ, והרמב"ם אפילו לא היה צריך לכתוב את זה ביד החזקה שלו. הקושיה של הרטב"א הייתה למה הפנימית אינה סוכה? הרי יש שחק ויש דפנות ומה חסר פה? הרי יש כאן סוכה כשרה, והתשובה היא אין החינם, זה באמת סוכה? אלא מה אמרנו אינה סוכה? אינה סוכה שעדיין, שאף על פי שהיא נחשבת בסוכות לסוכה, בכל זאת חייב, בשעה ימות השנה חייב במזוזה כי הוא גר שם. אבל בלכות סוכה אין פה שום חידוש. זה בהב המין הזה סוכה, בקושיה זה סוכה, בתירוץ זה סוכה, וכל הזמן סוכה, לכן הרמב"ם לא הביא. אבל בהלכות מזוזה הרמב"ם כן הביא. שהחיצונה הרמב"ם כתב בהלכות מזוזה שהחיצונה פטורה ממזוזה מכיוון שזה לא דירת קבע, ולכן פטור ממזוזה. והפנימית כמובן שהיא חייבת כי זה מקום קבוע. אבל אנחנו עדיין צריכים להבין איך ייתכן לומר שסוכת היוצרים הפנימית כשרה לסוכה, כמו שאנחנו רוצים להגיד בדעת הרמב״ם, כמו שהרטב"א כותב במפורש. הרי הרמב״ם כתב בהלכות סוכה בפרק ה' הלכה ח', תקרא שאין עליה מעזיבה שהיא עתיד והאבנים, אלא נסרים תקועים בלבד, הרי זה פסולה, שהרי לא נעשו לשם סוכה אלא לשם בית. אם יש נסרים שהם תקועים וזה נראה כמו בית וזה נעשה לשם בית, פסול סוכה, כי סוכה לא יכול להיות בית, לא יכול להיעשות לשם בית. ברגע שעשינו סוכה לשם בית היא לא סוכה, אפילו שיש שחק כשר היא לא סוכה. וכך כתב רש"י במסכת סוכה, בדף ט"ו עמוד א', בדיבור מתחיל בשלמה, שאפילו לפי בית הלל, אם הסוכה נבנתה לשם בית, היא לא סוכה. כך גם רש"י בסוגיה שלנו, כותב, למה הפנימית אינה סוכה? כי הוא דרבו. לא מן קרמיות עד לשם סוכה הוא דרבה. דקו ימות השנה דייר האדם. והוא לא תשמישו בסודתו ושנתו שם. זה, 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 זה בית קבוע. זו דירת קבע. אז ברגע שאנחנו מדברים פה על בית קבוע, זה לא יכול להיות סוכה. אז איך הרמב״ם כותב? איך הרמב״ם פוסק? כנראה, לפי הגישה שלנו, לדעת הרמב״ם, שיטת הרמב״ם היא כמו הריטב"א, ש... הסוכה הפנימית היא נחשבת לסוכה כשרה, הרי הסוכה נעשתה לשם בית, הסוכה נבנתה לדירה, ולכן צריך להיות פסול לסוכה, כמו שרמב"ם עצמו כותב שאם בנית לשם דירה פסול לסוכה. והתשובה היא אולי שדווקא בתקרה פסולה שם, משום שנעשה לשם בית, וכל השנה לכן פסולה. אבל סוכת היוצרים, למה עושים את הפנימית? עושים את הפנימית רק לימות החמה, כמו שכתוב במשנה במעשרות, פרק ג' משנה זין, שזה רק לקיץ. ומכיוון שעושים את זה רק לקיץ, לכן זה לא נחשב דירה לכל השנה. ובעצם האורך לנר פה בסוגיה כתב, לפי רשי, רשי כותב שהוא דירה לכל השנה, זה לאו דווקא. כי זה לא ממש לכל השנה. אלא זה לאביב, לקיץ, כשלא יורד גשם. אבל כשיורד גשם אי אפשר לגור בסוכה הפנימית. אבל כל פנים, לרמב"ם זה לא קשה. כי זה לא נעשה, הסוכה הזאת לא נבנתה לכל השנה. אלא רק לימות החמה. ולכן זה קשה. מה גם שברמב"ם שם כתוב כשהוא פוסל סוכה עשויה לשם דירה, שם הוא ממש תקע את התקרה לתוך הבית. וכשזה תקוע בנסרים, הנסרים תקועים, שם אפשר לומר שזה כמו בית ופסול לסוכה. אבל כאן אצלנו הוא לא תקע שום דבר. זה מסוכך וסכך שלא בדרך חיבור. ולכן זה יכול להיות קשר לסוכה. אז אנחנו נעשה סיכום ביניים, מה שלמדנו עד עכשיו. אנחנו הקשינו למה הרמב"ם לא הביא את ההלכה שהפנימית אינה סוכה והחיצונה סוכה. והרי בהלכות מזוזה הוא כן הביא את זה לעניין הלכות מזוזה, אז למה גם בהלכות סוכה הוא לא הביא? ואנחנו תירצנו שלפי הרמב"ם זה תמיד סוכה, גם הפנימית, גם החיצונה. ולכן הוא לא ראה לנכון, הוא לא ראה צורך לכתוב את זה בהלכות סוכה, זה כי זה פשוט. יש שכר, יש דפנות, יש קרקע, אז זה סוכה כשרה, למה הוא צריך לכתוב את זה? ומה שכתוב בגמרא, שהפנימית אינה סוכה, הכוונה אינה סוכה ביחס ללוחות מזוזה, שבדרך כלל סוכה פתורה ממזוזה, אבל הפנימית, מכיוון שהוא גר שם הרבה, זה כן חייב במזוזה. ולכן ביחס ללוחות מזוזה זה לא סוכה, אבל בסוכות זה באמת סוכה, הוא פתור ממזוזה. רק בשעה ימות השנה זה חייב במזוזה. ולכן הוא לא ראה לנכון להביא את זה בלוחות סוכה, כי זה הולכה פשוטה. והוא סובר כמו הריטווה אולי, שגם הריטווה כותב ששתיהם, גם החיצונה וגם הפנימית, נחשבות לסוכה. ואנחנו גם הקשינו, אם זה בית, אנחנו אמרנו שהפנימית היא בית, זה צריך להיות פסול לסוכה. כי בית לא יכול להיות קשה לסוכה. והתשובה שלנו הייתה, שזה לא לכל השנה, זה רק לקיץ, כמו שכתוב במשנה במעשרות. וגם מה שרשי כותב, שהסוכה עשויה לדירה לכל השנה, אורך לנר כותב לא דווקא כל השנה. אבל על כל פנים, לפי הרמב"ם, אפשר לומר פשוט, שזה רק דירה לחלק מהשנה, ולכן זה לא פסול לסוכה. הוספנו גם שכשהרמב"ם פוסל בית לסוכה, שם מדובר בנסרים קבועים, מחוברים. ופה הוא לא חיבר את הסכך, ולכן זה יכול להיות קשר לסוכה. עד כאן הקפה א'. עכשיו נמשיך הלאה בסוגיה הזאת. בספר ביקורי יעקב בסימן תף רש למד ה סעיף קטן א', הוא כתב על הגמרא שלנו בזו הלשון: תיש ללמוד מזה לסוכה שעשה לשם מצוות סוכה, ואחר כך היה דר בה כל השנה, דאינה קשירה לשנה הבאה, דהווה כמו סוכת יוצרים, שאינה ניכרת שדר שם לשם מצווה, ובשנה הבאה צריך להגביה את הסכך ולחזור להניחו כדי להקשירה לחך. פירוש: רשי כותב למה הפנימית אינה סוכה, ורשי לומד שאינה סוכה הכוונה שאין זה נחשב לסוכה ואין יוצאים בידי מצוות סוכה. למה? רשי כותב: ולא מינקרה מילתא דלשם סוכה ודרבה. זה לא ניכר, לא רואים שהוא יושב לשם סוכה. דכל מות השנה דיה הטם. הרי כל השנה הוא גר שם. ולכן בסוכות זה לא נראה שהוא גר שם לשם סוכה. זה נראה כמו הדירה הרגילה שלו. אז פה הביאה, בספר נתן פריו, הביאה את הביקורי יעקב, של הגאון רבי יעקב אטלינגר, אחד מגדולי גרמניה, של המאה ה-19, והוא כותב שמזה אפשר ללמוד הלכה אחרת, שאם אדם בונה סוכה לשם סוכה, אבל אחר כך הוא גר בסוכה הזאת, הוא אוהב לגור, he's an outdoors type of guy, הוא אוהב לגור בחוץ, מתחת לכוכבים, הוא אוהב טבע, אז הוא גר בסוכה כל השנה. אחר כך, בסוכות, בשנה הבאה, הוא צריך להגביה את הסכך ולהניחו שוב. להניחו שוב. למה? כדי להראות שהסוכה עכשיו נבנתה לשם חג הסוכות. למה? כמו שרשי כותב שלא ניכר שהוא גר שם לשם סוכה. אז זה פסול, ולכן סוכת היוצרים הפנימית. פסולה לסוכה, כך גם אצלנו. הרי בשנה הבאה שעברה הוא אכן גר שם, הוא גר בסוכה, לשם יוצא הסוכה. אבל במשך כל השנה הוא המשיך לגור שם. זה נראה כאילו זו הדירה קבועה שלו. דירה קבועה, מה שנראה דירה קבועה, לא יוצאים ידי חובה. לכן הוא צריך להרים את השחק ולהניח שוב, כדי להראות שעכשיו נבנתה לשם סוכה. אחרת לא ניכר שהוא גר שם לשם סוכה. זה נראה כמו הדירה שלו. כך כותב הביקורי יעקב על פי הרשי בסוגיה שלנו. ובשאלות ותשובות חלקת יואב של הגאון הגדול רבי יואב יהושע ויינגרטן, שהוא היה תלמידו הגדול של בעל אבני נזר הרדמור מסוכתשוב, בעצמו היה חסיד גדול והרב של עיירת קינסק, הוא כותב בחלקת יואב קניינה בסימן ג' שסוכות העומדות משנה לשנה והסכך מונח עליהן כל השנה, כך שבכל השנה המכסה סגור והוא גר שם, זה לא קשה לך? למה? שכשהוא מניח את הסכך קודם אחד, הוא מכוון לשני דברים. הוא מתכוון א' לסוכות, והוא גם מתכוון ב' לדירה למשך כל השנה. לשני הדברים, גם סוכות וגם אחרי סוכות. כותב שחלקת יואב, זה פסול גם לסוכה. למה? בשולחן ערוך הרב של האדמו"ר הזקן מלובביץ' בסימן תרצ"ו סעיף א', הוא כותב שאם אדם מניח את הסכך גם לשם צל וגם לשם דירה, הסוכה פסולה. זה צריך להיות רק לשם צל. ואם ככה, כאן יש לו שתי מחשבות. יש לו מחשבת צל, הוא רוצה קודם שיהיה לסוכות, ורק אחר כך שיהיה לדירה. אבל זה כאילו הוא מתכוון לשניהם בבת אחת בו זמנית. והוא מביא גם הוכחה מהירושלמי. בעורלה, בפרק א', הלכה א', שם כתוב, שאם הוא נטע אילן שיהיה לשנה הראשונה לסייג, זאת אומרת לשם גדר לכרם שלו, והוא גם מתכוון כשנותיה, שהשנה השנייה יהיה לשם מאכל, זה חייב בעורלה מיד בשנה הראשונה. בדרך כלל אם הוא נטע לשם סייג, לשם גדר, זה פטור מדיני עורלה. אבל כאן שהוא יראה את שתי המחשבות, שהוא אמר שבשנה הראשונה יהיה לשם גדר, בשנה השנייה יהיה לשם מאכל, כאן שהיה גם מחשבה לשם מאכל, גם בשנה הראשונה שהוא מתכוון לשם סייג, לשם גדר, זה גם חייב בעולם. גם אסור לאכול את הפירות. למה? כיוון שתערב פה מחשבת חיוב. אז הוא מביא משם יסוד גדול, שאם יש לו שתי מחשבות, מחשבה שהייתה פותרת אותו, ומחשבה שהייתה מחייבת אותו, אז המחשבה שהייתה מחייבת אותו, גם מחייב אותו לתקופה של הפטור. זאת אומרת, המחשבה לשנה השנייה, שיהיה לשם מאכל, גם מחייב אותו בעולה בשנה הראשונה שהוא התכוון לשם גדר, אפילו שגדר בדרך כלל פטור מעולה, בגלל שיש גם מחשבה לשנה השנייה לשם מאכל, גם בשנה הראשונה חייב בעולה. אז ככה גם אצלנו. כיוון שהוא חשב גם לשם צר וגם לשם דירה, צר בסוכות ודירה לאחר סוכות, ובשולחן ערוך כתוב שהוא מתכוון לשני הדברים, גם לצל גם לדירה, זה פסול. אז כך גם אצלנו, אם הוא עשה לשם סוכה וגם לשם דירה לתקופה של אחרי סוכות, פסול גם לסוכה. אלא אם כן הוא חשב, עכשיו אני מניח את זה לשם צל, לשם סוכות, ואחרי סוכות אני אגביע את זה ואני אניח את זה מחדש לשם דירה, אבל עכשיו אני מניח את זה רק לשם צל, רק לשם סוכה. כך דברי חלקת יואב. אז ראינו את ביקורי יעקב, שהוא כותב שאם הוא עשה סוכה לגור, להשתמש בו כסוכה השנה וגם לשנה הבאה, הוא צריך להרים את להגביע את הסכך לפני סוכות בשנה הבאה. למה? כי מכיוון שהוא גר שם במשך כל השנה, בין הסוכות הראשונה לסוכות השנייה, הוא גר שם במשך כל השנה, הרי זה כמו סוכת היוצרים שהפנימית, שאינו ניכר שהוא גר לשם בסוכות בשנה השנייה, לא ניכר שהוא גר לשם סוכות, לשם סוכה. הרי נראה שזה הדירה שלו הקבועה במשך כל השנה, ולכן הוא צריך להגביע את הסכך. יותר מזה כתב החלקת יואב, שאם הוא מתכוון לסוכות וגם לאחרי סוכות, אז זה פסול גם בסוכות. למה? כי היו לו פה שתי מחשבות, מחשבת חיוב לשם צל, וגם מחשבת פטור לשם דירה. ואם יש לו שתי המחשבות, אז המחשבה לשם דירה פוסלת את זה לסוכה. אפילו שהוא מתכוון לשם דירה רק לאחר סוכות, זה לא משנה. וכיוון שכשהוא הניח את זה, הוא חשב עכשיו לשם דירה אחר כך, גם עכשיו זה נחשב לשם דירה. והוכחה לכך היא הגמרא בירושלמי במסכת עולה, שאם אדם חשב על סכך, על אילן, שבשנה הראשונה יהיה לשם גדר ולשנה השנייה לשם מאכל, גדר בדרך כלל פטור מעולה, ורק אם הוא חשב לשם מאכל זה חייב בעולה, אבל כאן שהייתה לו בהתחלה כבר מחשבה על מאכל, זה גם מתייחס, זה גם חל על השנה הראשונה, וגם בשנה הראשונה חייב לעולה, כאילו שהוא נטע את זה בשנה הראשונה לשם מאכל. אז כך גם אצלנו, אבל פי שמחשבת הדירה שלו הייתה לתקופה של אחר הסוכות, מכיוון שהוא כבר חשב על זה מעכשיו כשהוא הניח את הסכך, הוא חשב שאחר כך יהיה לשם דירה, אז גם עכשיו כבר נחשב לשם דירה, הוא פסול לסוכות. אז מה אדם כזה צריך לעשות? אם הוא מתכוון לגור שם במשך כל השנה, הוא צריך, כשהוא מניח את הסכך, להניח את הסכך לשם מה? לשם סוכות בלבד, לשם צל, ולאחר סוכות להגביע את הסכך ולניחו שוב למשך שאר ימות השנה. ובשאלות ותשובות אבני נזר של אדמור מסוכתשוב, שהוא גם גר, הוא חי במאה ה-19, לא מזמן זכיתי, הייתי בבית וגן, ראיתי את הנינים שלו. הבן של אבני נזר היה שי משמיר, ולשם ישמעו עלי הבן, שהיה לא אדמור, אבל הוא חי לא מזמן, הוא חי חיים ארוכים ממש. אבל הנכד של השם ישמואל, הם עשו אותו אדמור, והיום, הוא הנכד או הנין, עכשיו אני מתבלבל, של השם ישמואל הוא האדמור מסוכתשו, בבית וגן, ואני ראיתי את הבנים שלו, והם ילדים כאלו בלונדינים, מתוקים מאוד מאוד מאוד, עם פאות מגולגלות. אז זה מה שראיתי בבית וגן, הנינים, בני נינים של הבני נזר. אז הבני נזר באורח חיים, סימן תף עין דלת, הוא כתב על ההוכחה של התלמידו הגדול, חלקת יואב, מעולה, שזה מתוק לכך. ההוכחה שהוא מביא מעולה לסוכה, שזה אם יש עירוב, תערובת של שתי מחשבות, אז המחשבה השנייה מכילה חלות גם המחשבה הראשונה. זאת אומרת שאם אדם חשב, כמו שאם אדם חשב על גדר וגם מאכל, אז אפילו כשהוא חשב על התקופה של גדר, זה, יש לזה דיני מאכל, חייב בעולה. אז כך גם הוא הוכיח, הוא דימה את זה לסוכה, שגם אם אדם חשב לשם צר ולשם דירה, אז המחשבה לשם דירה פוסלת את המבנה הזה לסוכות. כי הוא צריך לחשוב לשם צל בלבד. אז אבני נזר כל כך אהב את ההוכחה, הוא כותב שזה מתוק לכך. אבל אפשר באמת לחלק בין שני המקרים. למה הנוטע לסייג פטור מעולה? אם אדם נוטע, זורע אילן באדמה, לא לשם מאכל, אלא לשם גדר, שיהיה כזה פנס כזה. למה זה פטור מעולה? מבארת הירושלמי הגמרא, מכיוון שכתוב בפסוק, ונטעתם כל עץ מאכל, אנחנו לומדים, את שהוא למאכל חייב לסייג פטור. אז אם הוא נטע לשם מאכל זה חייב, כתוב עץ מאכל. אם הוא נטע לשם סייג, גדר, פטור. ובמינוע הישיבתי הבריסקאי, נאמר שיש לחקור, האם הכוונה שאינו חייב בעולה, אלא כשנוטע במפורש ובמוצהר לשם עץ מאכל, או נאמר שגם באופן סתמי כשנטע עץ זה נחשב לעץ מאכל. אלא שאם במקרה שהוא נטע באופן סתמי לשם עץ מאכל, זה יהיה עץ מאכל, זה יהיה חייב בעולה. אבל אם הוא מתכוון במפורש שלא לשם עץ מאכל, אלא הוא רוצה שזה יהיה לסייג, אז הוא פטור. אז זו החקירה שלנו. האם אנחנו אומרים שהכוונה מתי עץ מאכל אינו חייב בעולה, כשהוא נטע את זה במפורש לשם מאכל? או נאמר שאפילו אם הוא לא נטע את זה במפורש לשם עץ מאכל, הוא נטע את זה באופן סתמי, זה גם נחשב לעץ מאכל. אלא שהוא מתכוון במפורש שלא לשם עץ מאכל, אלא לסייג, אז זה פטור. שני הצדדים. אפשר באמת לפשוט את הספק הזה מהירושלמי שם? הירושלמי כותב שאילן העולה מאילן חייב בעולה. אם זה במקום יישוב, הרב כותב ברשות היחיד, בפרק י' במעשר שני, הלכה היא שאם זה עולה מאליו, זה במקום יישוב ברשות היחיד, זה חייב בעולה. אז מה רואים? רואים שלא צריך להתכוון במפורש לשם עץ מאכל כדי שיתחייב באורלה. אפילו אם נטע את זה סתם, זה עדיין חייב באורלה. למה? כי הרי אנחנו רואים, אפילו אם זה גדל מעצמו, עולה מאליו, חייב באורלה. אז אם הוא נטע את זה בלי שום כוונה, זה גם יהיה חייב באורלה. ומה מפקיע את זה מחיוב באורלה? אם הוא מחשבה אחרת. אם הוא חשב לשם סייג, אבל באופן סתמי, חייב באורלה. ולפי זה יוצא, שלא צריך שום כוונה לעשות את זה עץ מאכל. ממילא זה בגדר עץ מאכל. רק צריך מחשבה כדי להפקיע את זה, להוציא את זה מדין עץ מאכל. אבל באופן סתמי זה באמת עץ מאכל. אם הוא חושב לשם סייג, זה לשם סייג. אבל אחרת זה לשם עץ מאכל. ועכשיו, לפי ההנחה הזאת, נראה לומר, שזה שלמדנו בירושלמי, שאם נטע אילן, שלשנה הראשונה יהיה לשם סייג, ולשנה השנייה לשם מאכל, ואנחנו אמרנו שהדין הוא, שיש דין עץ מאכל לשתי השנים, חייב בו אלא מיד, כי יש בו גם מחשבה של חיוב, למה? ששם מדובר בעץ, בעץ, בעץ. ואנחנו אמרנו שעץ באופן סתמי, בלי שום כוונות, זה כבר נחשב לעץ מאכל. כדי להפקיע את השם עץ מאכל, אתה צריך להתכוון למשהו אחר, לסייע. ובמקרה כזה אמרנו שאם הוא התכוון את שתי המחשבות, זה לא מספיק, אנחנו רוצים פה להפקיע, להוציא. באופן סתמי זה עץ מאכל, בלי שאמרנו כלום, בלי שידענו כלום, בלי שחשבנו כלום, זה עץ מאכל. אנחנו רוצים להוציא את זה מהמסגרת של עץ מאכל, זה כבר דורש משהו רציני. זה דורש כוונה בלעדית לשם סייג. ואם היו שתי המחשבות, זה לא מספיק. זה עדיין נשאר כקדמותו בגדר עץ מאכל. וזה בניגוד לסוכה. כשאדם מסכך את הבית שלו, כשאדם מניח סרך על הבית שלו, אין שום הוכחה אם הוא מסכך את זה לשם דירה או לשם צל. ואולי הוא גם מסכך את זה לשם ייבוש העצים, כמו שכתוב בגמרא במסכת סוכה בדף י"ב עמוד א', לפעמים אדם מניח חבילה של קש כשהוא בא מן השדה, הוא מניח את זה על הסרך כדי לייבש אותו. הוא רוצה לייבש, זה לא סרך. מתי חל שם בית או שם סרך? אם יש לו כוונה, הוא צריך להתכוון לשם צל. אז זה נהיה סוכה. באופן סתמי זה לא סוכה, באופן סתמי זה לא בית. זה יכול להיות הרבה דברים. וכאן נפעיל את ההיגיון. אם אדם מניח את הסכך לשם צל לעכשיו, נכון לעכשיו בחג הסוכות, והוא מתכוון גם אחר כך שיהיה משהו אחר, שאחר כך יהיה לשם דירה אחרי סוכות, אז אפשר בהחלט לומר שעכשיו זה לשם צל בלבד, ואחר כך זה לשם דירה. כי עכשיו כשהוא אמר שזה לשם צל, הוא לא צריך להפקיע את זה משום מסגרת הלכתית אחרת. באופן סתמי זה שום דבר. אז יש לנו פה קארט בלאנש, יש לנו פה צ'ק פתוח, יש פה חלק, נייר חד וחלק. ואנחנו כותבים על הנייר אחד והחלק הזה לשם צל לחג הסוכות. יופי, אז בחג הסוכות זה לשם צל, בלי שום בעיות. ואני גם מתכוון שאחרי סוכות יהיה לשם דירה. בסדר, זה שזה לשם דירה אחרי סוכות לא מפריע לנו בסוכות. בסוכות זה צל ואין שום בעיה לעשות את זה צל. ואחרי סוכות זה יהיה לשם דירה מצוין, אין שום בעיה. לעומת זאת, בעולה, שם באופן סתמי יש עץ מאכל. לא צריך שום כוונה שיהיה עץ מאכל. באופן סתמי זה עץ מאכל. וכדי לעשות את זה לסייג, הוא צריך להפקיע את זה לגדר עץ מאכל. הוא צריך להוציא את זה מההגדרה של עץ מאכל. כדי לעשות את זה, זה זוקק מחשבה יותר עוצמתית. דהיינו, מחשבה בלעדית לשם סייג. ברגע שהוא מערבד שתי מחשבות, גם לשם סייג וגם לשם מאכל, זה לא מספיק חזק. אז זה נשאר בגדר מאכל. חזרנו למה שזה היה באופן סתמי, לשם מאכל. כי הוא צריך משהו חזק, משהו עוצמתי, כדי שזה לא יהיה מאכל. כי באופן סתמי זה מאכל. הוא חשב על סייג ועבד מצוין. אבל ברגע שהוא חושב גם על סייג וגם על מאכל, אז אנחנו אמרנו שזה לא מספיק. גם כשחשבת על סייג זה לא מספיק, אפילו בשנה הראשונה זה מאכל וחייב עורלה. אבל כאן יש לו שתי מחשבות, כאן באופן סתמי זה כלום, זה אפס. אתה חשבת על צל, מצוין, בסוכות זה יהיה צל. אתה חשבת אחר כך שזה יהיה לשם דירה, בסדר. זה לא נוגע ולא פוגע במחשבה לשם צל בחג הסוכות. אז בחג הסוכות זה לצל, ולבר אחר כך זה לא לשם צל, לשם דירה. ולכן, אפשר באמת לחלוק על הדימוי של חלקת יואב בין סוכה לאורלה. באופן, לדעתי, גאוני מאוד. אני אומר גאוני, אני לא משוויץ, אני לא מתפאר, זה לא החידוש שלי, זה לא החילוק שלי, אלא של בעל הנתן פיריו. אגב, נחזור לראיה של חלקת יואב מהירושלמי, מסכת עורלה. אם אנחנו נסתכל ברמב״ם ובטור, נראה שהם מפרשים את הירושלמי אחרת מהחלקת יואב. מה הלשון המדויקת של הירושלמי? כתוב שם, נטעו שנה ראשונה לסייג, מכאן ואילך חישב עליו למאכל, מכיוון שחשיב עליו מחשבת חיוב, יהי חייב. זו לשונו של הירושלמי. מפרש הרמב״ם וגם הטור, שמדובר שמיד בשנה הראשונה הוא התכוון רק לסייג, בשנה הראשונה רק לסייג, ובשנה השנייה נמלח בדעתו והוא התכוון למאכל. אז חייב בועלה בשנה השנייה. מה הבינה חלקת יואב שכבר בשנה הראשונה הוא חשב את שתי המחשבות? מחשבה על השם סייג בשנה הראשונה. והוא חשב עכשיו כבר גם שבשנה השנייה יהיה לשם מאכל. והוא הבין שהירושלמי אומר שגם בשנה הראשונה, במקרה כזה, גם בשנה הראשונה יהיה כבר חייב בעולה. ומשם הוא הביא הוכחה גם במקרה שלנו. אפילו שחשבנו עכשיו שאחר כך יהיה לשם דירה, גם בסוכה זה נחשב לשם דירה. גם בסוכות זה נחשב לשם דירה וזה פוסל את הסוכה. אבל הרמב״ם והטור מפרשים, לא. שבשנה הראשונה מיד מה הוא חשב? לשם סייג. וזה באמת בשנה הראשונה יש דין שפטור מאוד. ואילו בשנה השנייה נמלח בדעתו, והוא חשב מחשבה אחרת, לשם מאכל. אז זה הופך להיות עץ מאכל מבחינה הלכתית. זה משהו אחר לגמרי. וכמובן, אם נפרש כמו הרמב״ם והטור, אז כל ההוכחה של בעל החלקת יואב יורדת לטימיון. כי הוא רצה להוכיח משם שאם יש שתי מחשבות, המחשבה השנייה יכולה להשפיע על המחשבה הראשונה, כמו שהמחשבה לשם מאכל משפיעה על המחשבה לשם סייג, ואפילו בשנה הראשונה שהוא רוצה רק סייג, זה גם נחשב עץ מאכל, כי הוא חשב בשנה השנייה יהיה עץ מאכל. מכיוון שיש פה את הרובד של מחשבות, גם המחשבה השנייה משפיעה על המחשבה הראשונה, וגם בשנה הראשונה זה נחשב לשם עץ מאכל. כך גם בסוכות, אם הוא חשב לשם צל וגם לשם דירה במשך שעה ימות השנה, המחשבה לשם דירה משפיעה, משליחה ופוסלת את המחשבה לשם צל. אבל לפי הרמב״ם והטור, הירושלמי לא מדברת על זה בכלל. הירושלמי מדברת במקרה שהוא חשב לשם סייג בשנה הראשונה, מציאג בשנה הראשונה יש את השם גדר פטור מעורלה. בשנה השנייה מה הוא חשב? הוא חשב לשם אילן אילן מאכל. יופי, בשנה השנייה יש לזה דין אחר. גם ככה אצלנו, הוא חשב לפני סוכות שיהיה לשם סוכה, זה מספיק. אם הוא חשב עכשיו זה יהיה לשם סוכה, אז אם אחרי סוכות, המקרה המקביל יהיה, אם אחרי סוכות הוא חשב לשם דירה, זה בסדר. הוא יכול לחשוב עכשיו לשם צל, שם סוכה, ואחר הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה. אבל המקרה שלנו, שהוא חשב לפני סוכות, גם לשם צל, וגם לשם דירה אחרי סוכות, המקרה הזה אפשר לדמות לירושלמי, משם מדברת על מקרה אחר. שם מדברת על מקרה שהוא חשב אחרי, חשב המחשבה אחרת בשנה השנייה, אבל לא מיד שהוא חשב שתי המחשבות, ולכן אי אפשר להביא את זה כהוכחה. ובאמת בספר תורת הארץ הוא הביא את שתי דרכי ההבנה בירושלמי, שאלף של הכלכת יואב שהוא חשב שתי המחשבות כבר בשנה הראשונה, ואם הוא חשב לשם מאכל וגם לשם סייג בשנה הראשונה ולשם מאכל לשנה השנייה, הוא כבר חשב על שניהם כבר בהתחלה, אז יש לזה דין מאכל לשתי השנים. אבל אחר כך הוא הביא שהרמב״ם לא הבין ככה, והטור לא הבין ככה. כמו שכותב הרמב״ם, אם אתם רוצים הוכחה מלשון הרמב״ם, אני אביא לכם פרק ג' ממעשר שני הלכה ב', הנוטה אילן מאכל ודעתו עליו שיהיה לסייג, הרי זה הפטור מן העולם. נטה לסייג וחזר וחשב עליו למאכל, כיוון שיראה בו המחשב את חיוב חייו. זאת אומרת, אם הוא חזר, נמלך בדעתו, כך גם כותב הטור, אחר כך, הנוטע עץ מאכל ואין דעתו לצורך אכילה, פטור. ואם חישב עליו אחר כך, בשנה הראשונה או שנייה לאכילה, חייב בו עולה. רק אם אחר כך הוא נמלך בדעתו והייתה לו מחשבה אחרת. אבל כל עוד שהוא רוצה שזה יהיה לסייג, זה לסייג. ורק אם בשנה השנייה הוא חשב מחשבה אחרת, אז יש לזה דין של עולה. הוא כותב בתורת הארץ, מכיוון שהם לא מבינים את הירושלמי שהיו לו שתי המחשבות בבת אחת, גם של סייג וגם של מאכל, וזה אומר שמיד זה יהיה חייב בעולה מכיוון שהוא חשב את שתי המחשבות, סימן שהם לא סוברים את ההלכה הזאת, הם לא מסכימים שאם הוא חשב את שתי המחשבות שמיד יחול הדין של לשם מאכל. ולדעתם באמת במקרה כזה, בשנה הראשונה יהיה לשם עורלה, יהיה לשם סייג, ואחר כך יהיה לשם מאכל. ולא שחייב מיד ועורלה, כפי שהבין החלקת יואב. וזה כמו שאנחנו אמרנו. בקיצור, רבותיי היקרים, אנחנו עשינו כבר סיכום על החלק הראשון, אז אנחנו עכשיו בסייעתא דשמיא, נסכם בקצרה את החלק השני של השיעור. אנחנו למדנו חידוש הלכה מהספר ביקורי יעקב, שאם הוא עשה סוכה לשנה אחת, והוא גר שם במשך כל ימות השנה, והוא רוצה לגור שם בסוכות בשנה שנייה, הוא צריך להגביע את הסכך ולניח את זה שוב. למה? כי זה לא ניכר שהוא גר שם לשם סוכה, כי זה נראה כמו הדירה שלו, כמו שכותב רש"י, סוכת היוצרים הפנימית, זה נראה כאילו זה הדירה שלו, ולכן פסול לסוכה. הרחיק לכת בעל החלקת יואב, והוא אמר שאפילו אם אדם בנה סוכה, והוא חשב שעכשיו יהיה לסוכה, ואחר כך אני אגור שם, לא רק בסוכות בשנה השנייה זה פסול לסוכה, אבל עכשיו זה פסול לסוכה. למה? כי היו לו שתי מחשבות, מחשבת צהל לעכשיו בסוכות, ומחשבת דירה לאחר כך. והמחשבה שהוא יגור שם, שיהיה דירה שלו אחר כך, פוסלת את הסוכה כבר עכשיו. כמו שלמדנו בירושלמי, שאם הוא חושב על אילן שיהיה גדר בשנה הראשונה ומאכל בשנה השנייה, כבר בשנה הראשונה זה חייב ועולה, כאילו זה היה מאכל במשך כל הזמן. כי המחשבה השנייה של מאכל כבר מכילה חלות על השנה הראשונה, שכבר יחשב לשם מאכל ויהיה חייב בעולה. חילק בעל הנתן פריו בין הדבקים, בין שני המקרים. שמה באופן סתמי זה כבר נחשב לשם מאכל. הוא רוצה על ידי מחשבתו להפקיע את העץ הזה שהוא נתן, שלא יהיה לשם מאכל. לכך דורש מחשבה בלעדית לשם גדר. ברגע שהוא עירב מחשבה, הוא עירבב מחשבה אחרת, גם חשב לשם מאכל, זה כבר עושה, זה כבר מחליש את המחשבה שלו לשם סייד, שאין לו כוח כבר להפקיע את זה מדין עץ מאכל, וזה נשאר כמו שהיה באופן סתמי לעץ מאכל. אז פה שבאופן סתמי זה עץ מאכל, צריך משהו חזק כדי להוציא את זה מהשם עץ מאכל. דהיינו מחשבה בלעדית לשם סייד, פה לא היה, לא הייתה מחשבה כזאת, ולכן זה נשאר אפילו בשנה הראשונה בגדר סוכה לשם, בגדר אילן לשם מאכל, עץ מאכל. לעומת זאת בסוכה, הרי באופן סתמי זה לא לשם צהל, זה לא לשם דירה, זה לא לשם שום דבר, ולכן לא צריך להפקיע את זה משום דבר, לא צריך להוציא את זה משום מסגרת, משום הגדרה. ולכן, אם הוא הניח את זה לשנה ראשונה לסוכות לשם צהר, ואחר כך הוא גם חושב מחשבה אחרת שיהיה לשם דירה אחר כך, זה לא מפריע לנו. עכשיו זה יהיה לשם צהר. הוא לא צריך להפקיע את זה משם דירה. עכשיו יש לנו נייר חלק. אז הוא כתב על נייר חלק הזה, לסוכות לשם צהר, מצוין. אחר כך לשם דירה, מצוין גם. חוץ מזה, כל ההבנה של החלקת יואב בירושלמי שנויה במחלוקת, כי הרמב״ם והטור הבינו אחרת. הירושלמי בכלל לא מדבר על מחשבה עכשיו מיד ששנה ראשונה יהיה לשם גדל, לשנה השנייה לשם מאכל, ולכן כבר בשנה ראשונה זה לשם מאכל. לא מדובר על כל זה בכלל. מדובר שבשנה ראשונה הוא חשב לשם גדר, ורק בשנה השנייה הוא חשב מחשבה אחרת, נמלק בדעתו. לכן זה לא קשור למקרה שלנו, שהוא חשב את שתי המחשבות. ובאמת הוא חשב את שתי המחשבות, זה לא יפריע לנו. בשנה הראשונה יהיה לשם גדר, ובשנה השנייה יהיה לשם מאכל. וכך כנראה יסבור הרמב״ם והטור, זה לא לוקח חלקת יואב, כי הוא שם מדיבר על מקרה שהוא נמלך בשנה שיהיה נחינמי. אם הוא נמלך בדעתו בשנה השנייה רוצה שיהיה לשם מאכל, בבקשה, יהיה לשם מאכל. בשנה הראשונה הוא חשב לשם גדר, לשם גדר, מצוין. חשב את שתי המחשבות, אז זה הרמב״ם לא דיבר, וייתכן מאוד שהוא יסבור כמו, לא כמו החלקת יואב, שאם הוא חשב את שתי המחשבות, שנה ראשונה יהיה גדר, שנה שנייה יהיה עם מאכל, ולא כמו שהבין החלקת יואב, שכבר בשנה ראשונה יהיה כבר לשם מאכל. אז יהיה רצון שנזכה תמיד לטעום מנופת צוף דבש של התורה הקדושה, בשמחה ובטוב לבב, אמן, כן ירצם, שלום שלום, חברי האהובים.